בוקר טוב לציבור היקר. אנו עומדים בדף נ"ה, סיימנו את הנושא של השבח, רק מן הראוי לראות מהי ההלכה בעניין בעל חוב גובה את השבח. אז אולי מי יכול להתנדב להוציא לי רגע מלמטה שולחן ערוך או של משפט, שולחן ערוך או של משפט חלק ב'. בינתיים נתקדם. עוד פעם? נכון, עצרנו באמצע התוספות. נכון, תודה רבה שאתה מזכיר לי, נהדר. נהדר. אז אני רוצה תחילה לראות את ההלכה בנושא שדיברנו עליו, בנושא של בעל חוב. כתובת אישה ומזון הבנות, מכולי כתובה שנו כאן. ודרך אגב, אני רוצה גם אולי להדגיש עוד פעם נקודה הלכתית חשובה. בוא נדבר על פעילות מכון צומת. טוב? מה קשור פעילות מכון צומת לתוספות שלנו? מכון צומת עבד על עיקרון הלכתי חשוב. עכשיו הרב ישראל רוזן קיבל פרס. כאילו אחרי פטירתו, אלמנה קיבלה פרס, יחד שבעה אנשים קיבלו פרס, ביניהם מורינו ורבינו הרב דב ביגון, מי שיראה אותו ייתן לו מזל טוב לקבלת הפרס, היה הפרס של מפעלים תורניים חשובים, אז גם הרב ישראל רוזן קיבל, ומה העיקרון שלו? אני רוצה כאילו לפתח מתוספות עיקרון שאתם יכולים ליישם אותו בכל דבר ודבר. והעיקרון הוא כזה, יש דין דאורייתא, על גבי הדין דאורייתא יש גם דין דרבנן, ועל דין דרבנן לפעמים הם אמרו והם אמרו. הם אמרו את הדין דרבנן ולפעמים הורידו דין דרבנן ואז הוקמה הדאורייתא. זה הכלל הבסיסי שלומדים את זה אפילו לא מהתוספות, לומדים את זה מהסוגיה. מאיזה מילה בסוגיה לומדים את הדין הזה? אני אחזור על מה שלמדנו. מאיזה מילה בסוגיה לומדים את העיקרון הבסיסי הזה? אני חוזר. יש שורת הדין דאורייתא, יש הוספה שתקנו חכמים, במקרים מסוימים חכמים הורידו את הדין הזה והוקמה דאורייתא. זה כלל בסיסי מאוד. מאיזה מילה כאן לומדים את זה?
זיבורית.
יפה מאוד. מהמילה מן הזיבורית. כי אמרנו שבעל חוב מדאורייתא דינו בזיבורית, וגם כתובת אישה היא בעל חוב דינו בזיבורית, אלא בעל חוב העלו את זה לדרגה בינונית משום נעילת דלת בפני לווין, באישה אין נעילת דלת, יותר משאיש רוצה לישא, אישה רוצה להינשא, אז כתובת אישה מן הזיבורית, זה העיקרון שכתוב אותו בגמרא. ולכן אחרי לימוד העיקרון הזה מן הזיבורית, פנינו לנושא של שבח. נושא של שבח זה שוב אותו העיקרון. מדאורייתא בעל חוב גובה את השבח? לא. מה איתה, מה לא? כי זה לא נשתעבד, זה לא היה. רק משום נעילת דלת תקנו חכמים שבעל חוב יגבה את השבח, אחרת הוא פעם הבא לא ילווה כסף, ולמדנו שתקנו את זה בצמוד ללוקח, שהלוקח הוא לא יפסיד כסף וכולי. לגבי כתובת אישה, אז ירד הדין דרבנן ונשאר הדין דאורייתא שאישה לא גובה את השבח. ובמאמר מוסגר אני גם אומר שגם בהלכות שבת יש הרבה גדרים כאלה. למשל, איסור דאורייתא לא נדחה אלא מפני פיקוח נפש, איסור של שבת. אבל מפני צורך גדול או הפסד מרובה או לכבוד אורחים, שזה כולות שכתוב אותם הרבה פעמים בשולחן ערוך, אי אפשר להקל בדין דאורייתא. אפילו לא בחולה, רק אם יש בו סכנה. אבל אם מעבירים מלאכה לפסים של מלאכה דרבנן, כגון שהיא נעשית בשינוי או בגרמה או בצורה שהפך להיות דרבנן, אז ורבנן הם אמרו והם אמרו, הם אמרו שאסור באופן הרגיל ומותר לצורך גדול או לצורך חולה או שבות דשבות במקום מצווה, זה כללים כאלה. אז מכון צומת עבד על פי העקרונות האלה להעביר ממלאכה דאורייתא למלאכה דרבנן, על פי עקרונות של גרמא וחידושים טכנולוגיים גדולים, והיה דיברו דברים בשבחו של הרב ישראל רוזן שהתמסר לדבר, כולל מעליות שבת וכולל כל מיני מכשירים ומקררים, והיום אין מלון שאין בו מעלית שבת כמו שהם נתנו את ההכשר. אז זה לשבחו יאמר שהוא ידע טוב להתייעץ עם גדולי הדור וליישם את העקרונות ההלכתיים. אז אם כן, העקרון ההלכתי הוא שאם מעבירים דבר דאורייתא לאיסור דרבנן, אז מילא יש לנו הקלות בגדר הם אמרו והם אמרו. טוב, קיצרתי מאוד בדבר, ואני עכשיו רוצה רק לבדוק את הנושא. אם אמרנו שאישה לא גובה את השבח, אז בעל החוב גובה את השבח. ממי הוא גובה את השבח? מלקוחות שיכולים לחזור על הבעלים שנתנו להם אחריות. אבל יתומים שלא יקבלו אחריות, האם גם גובים את השבח? אמרו תוספות שכן, בוכיחו את זה מגמרא, ונימוקם של היתומים מצווה לפרוע חוב אביהם. אבל מתנה למשל לא, כי מתנה אין לו על מי לחזור. התוספות התלבטו בשאלה, יתומים למה הם דומים? האם דומים למתנה שלא גובה ממנה את השבח, או דומים ללקוחות שגובים את השבח? והחליטו התוספות על פי הראייה שלהם מבחורות, שמיתומים גם כן גובים את השבח, והנימוק שלהם שמצווה לפרוע חוב אביהם. נראה אם הדין הזה נפסק בשולחן ערוך או לא. אז אני קורא שולחן ערוך סימן קט"ו. דין הפירות והשבח בטורף מלוקח ויתומים, ובו וו סעיפים. כשבא בעל חוב לטרוף מהלוקח, אם כתב לו הלווה דאיקני, טורף גם כן השבח שהשביח השדה. בין שבח ישבחו נכסים מעליהם, כגון שעלו בו אילנות או נתייקרו, בין שבח ישביחו מחמת הוצאה. אז על מי הוא דיבר כרגע? על לוקח. עכשיו נגיע ליתומים. וחוזר הלוקח וגובה את הקרן מנכסי המוכר. מנכסי המוכר. מאחר שמחר לו השדה. אז הוא גובה... עוד פעם? מה שבעל חוב גובה את השבח מדין נעילת דלת, כן, אמרנו. כן, הרמב"ם כותב את זה בצמוד לדאיקנה, שתקנו את זה בצמוד לדין דאיקנה. טוב, עכשיו... עד דיברנו על גבייה מלוקח. יש פה הרבה פרטים שמי שרוצה ללמוד את זה טוב ללמד את השולחן ערוך הזה. ועכשיו מגיע שולחן ערוך למקבל מתנה. כל הדברים הללו לא נאמרו אלא בלוקח. על מקבל מתנה אין בעל חוב גובה משבחה כלום. אלא רואים כמה הייתה שווה בשעת מתנה וגובה. רק אם שבחה מאליה, בעל חוב גובה את כולה. אם שבחה מאליה, אבל שבח שהוציאו, לא. ויש אומרים שאפילו שבח הבא מאליו, אינה מלא טרי. יש מחלוקת. טוב. עכשיו הגענו ליתומים. וכן... וכן היתומים. מה זה וכן היתומים? כמו מתנה. וכן היתומים שהשביחו הנכסים, אין בעל חוב גובה מהשבח כלום. רק מהשבח ששבחו נכסים עליהם גובה את השבח כולו. אבל אם הם השביחו, לא גובה. למה לא גובה? כי היתומים אין להם על מי לחזור. הגה, אומר הרמה, ויש חולקים בסביר הלאום, שאינו גובה מהיתומים כמו במתנה, אלא אם כן עשה פוטי, כי שאז גובה את השבח. כלומר, יש חולקים ואומרים, אז מה אומר הזה? וכן יתומים שהשביחו, אין בעל חוב גובה מהשבח כלום, ביתומים שהשביחו, אבל אם שבחו נכסים עליהם, גובה את השבח כולו. ויש אומרים, שלא גובה מהיתומים בכלל, אפילו לא שבח. אם כן, המחבר פוסק לא כמו דעת התוספות. המחבר פוסק שיתומים, שאין להם על מי לחזור, דינם כמקבל מתנה. זאת אומרת, אם אמרנו אתמול שצריכים לתקנה הזאת שתי רגליים, תקנה ראשונה, רגל אחת זה נעילת דלת, ורגל השנייה, כדברי הגמרא, שיש להם על מי לחזור, אז מקבל מתנה, אין לו על מי לחזור, אז עם אלה, גם יתומים, אין להם על מי לחזור. אם כן, שולחן ערוך פסק, לא כמו התוספות. למה? פסק כמו הרמב״ם, שהרמב״ם חולק על דברי התוספות. כן, מה שלמדנו תוספות שלנו זה דעת התוספות, אבל דעת הרמב״ם, שמה שכתוב בגמרא, שהתם הוא, כיוון שהוא חוזר, זה הרגל השנייה של התקנה, אז אם כן, צריך שני תנאים כדי לגבות. תנאי אחד שנעילה דלת, זה סיבה אחת, ותנאי שני, שיש להם על מי לחזור. אם אין להם על מי לחזור, אז לא. ככה השיטה של הרמב״ם, וזה לא כמו התוספות. מאיפה המקור של הרמב״ם, שזה ככה הדין? מאיפה המקור של הרמב״ם לפסוק ככה? הרי בגמרא לא מבואר הדין הזה. כתוב דין לוקח וכתוב דין מקבל המתנה. אז מאיפה המקור של הרמב״ם? המקור של הרמב״ם הוא מהקושייה הבאה של התוספות, שהתוספות מקשים. אני קורא את התוספות, מסביר שזה המקום לדעה החולקת. ואני מציין שלא רק הרמב״ם חולק על התוספות, אלא גם הראש שנמצא במציע גם חולק על התוספות. אז עמדו אתמול דעת התוספות, אבל היא לא נתקבלה להלכה, רק ההלכה היא כמו הרמב״ם, כמו המחבר בדרך כלל פוסק, כמו שניים מגדולי עולם, אז פה זה אפילו שלושה מגדולי עולם, כי ככה משמעות, ככה הראש כותב, וככה כותב הרמב״ם, אבל הראש לא נמצא כאן. הראש אצלנו לא כותב את זה, במציע הראש כותב, וגם הרמב״ם כותב, והמחבר פוסק כמו הרמב״ם בדרך כלל. המקור של הרמב״ם הוא מהמקור של התוספות. נמשיך את התוספות, ונראה ששם המקור, ועד אמר בה מקבל, והז לשון קושייה. יתומים אומרים, אנו השבחנו, ובעל חוב אומר, אביכם השביח, על מי להביא ראיה. זאת אומרת, יש ויכוח בין היתומים לבין בעל החוב, מי הוא המשביח. בעל החוב אומר, אביכם השביח, וזה השתעבד לי. והיתומים אומרים, אנו השבחנו, ולכן לא תקבל. אז רואים מזה כבר, שאם היתומים השביחו בעצמם, הוא לא יקבל. רק הוויכוח הוא, מי השביח. על מי להביא ראיה? אומר התוספות משמע, די יתומים ישבחו, לא היה נוטל בעל חוב שבח. אז זה מקשה התוספות על דעתו. זאת אומרת, שמה רואים מכאן לכאורה? שאם יתומים ישבחו, אז בעל חוב לא נוטל. והסיבה? כי דווקא בלוקח יש לו על מי לחזור, אבל מתנה אין לו על מי לחזור, אז בעל חוב לא גובה. אותו דבר יתומים, אין להם על מי לחזור והם יפסידו, ולכן בעל חוב לא גובה. אז זה הראיה של הרמב״ם, פשוט. אז התוספות חולק על זה, התוספות מתקשים מזה, שזה סתירה למה שהם אמרו. הם הסיקו שיתומים, שגובה אפילו מן היתומים, מתרץ התוספות. וקימתא, אתה מה יגון שעשאו אביהן לו אותה קרקע אפוטיקי, ואמר, אם לא הפרח עד זמן פלוני, יהיה קרקע זה קנוי לך מעכשיו. כלומר, יש כאן שיעבוד של אפוטיקי, שהקניין אוכל מעכשיו. ואז מה? יוצא שבעל חוב שמגיע לו הקרקע, מגיע לו את זה מלמפרע. אם מגיע לו מלמפרע, אז מה אנחנו אומרים? שיש לו יותר זכויות, או פחות זכויות. אני חשבתי שאם עשו איתו הסכם, אם לא יפרח אחד יום פלוני יהיה קרקע זה קנוי לך מעכשיו, אז הכוח שלו בקרקע יותר גדול, כי הוא מקבל את זה מעכשיו. ואם הכוח יותר גדול, אז אי אפשר להתנגד לגבייה שלו מן השבח, כי זה שלו מלמפרע, לא? אומרים היתומים, רק רגע, אומרים היתומים, אנו השבחנו. אז התוספות אומר, למה השבח של היתומים? האטם ודאי השבח של היתומים. ככל שזה יותר שלו, ככה שבח לא שלו. נכון? זה לא הגיוני, נכון? ככל שהקרקע יותר שלו, ככה יותר השבח לא שלו. זה לא הגיוני, נכון? הרי ככל שהקרקע יותר שלו, ככה השבח יותר שלו. ואם אמר לו, אם לא יפרחת יום פלון יהיה קרקע זה, קנה לך מעכשיו, אומר התוספות, אתה מוודאי השבח של היתומים. למה? דאבי, כי יורד לתוך שדה חברו שלא ברשות. היתומים שהשביחו נקראים יורד עודרו שלא ברשות, שמין לו וידו על התחתונה. שמין לו וידו על התחתונה. תדע, תקף זה ראיה. אז תקף נראה את הראיה של התדע, אבל נסביר פשר העניין. הרי לכאורה דבר מוזר. אז נתחיל להסביר את העניין. על פי הקדמה, והקדמה היא הקדמה יותר קלאסית, שטוב שתדעו גם אותה. והוא, בעל חוב רגיל שגובה, ממתי הוא גובה? הגבייה שלו תופסת, כאילו ממתי זה נהיה, שנגיד, למשל, הוא ילווה כסף בכסלב, והוא בא לגבות את הקרקע בסיוון. שהוא גובה בסיוון, ממתי הקרקע נהיית שלו? מרגע שהוא הלווה את הכסף בכסלב, או מרגע הגבייה בסיוון? פיראון חוב. מישהו חושב אחרת? פה? יש בכיתה הזאת מי שחושב אחרת? אף אחד לא אומר לי. מי חושב אחרת? יש מי שחושב אחרת. הבעיה... כן, לא, הערך ברור. רבי יוסף שאל קודם שאלה לגבי הערך. מה שאלת רבי יוסף?
אם הוא בן אדם בא בלפל
איזשהו 1,000
שקל, אז כמה, אם הוא משעבד את הקרקע, לפחות שיש שווה
1,000
שקל.
בטח.
אם זה שווה 800, אז מה
פה הסיפור על השבע? המדובר ככה, למשל. נגיד, מה פה הסיפור? נסביר את האוקימתא. הקרקע עם השבח, אתה רוצה להגיד 100,000 שקל? 100,000 שקל. קרקע עם השבח שווה 100,000 שקל. ללא השבח, או לפני שיוש בך, הייתה שווה 80,000 שקל. אבל חוב מגיע לו 100,000 שקל. לכן הקרקע השתעבדה לו. איזה קרקע השתעבדה לו? קרקע שהייתה שווה 80,000 שקל.
למה שהוא ילבש 100,000?
נגיד למשל שאז היה לו עוד קרקעות והוא מכר אותם, נגיד שאז היה לו מלא קרקעות והיה לו עוד, הוא לא היה דואג, היה לו מלא קרקעות, או שהוא חבר שלו, או שהוא אומר אני אפרע לך במזומן. למה אדם מלווה? הוא היה סמוך ובטוח שיש לו עוד, נגיד היה לו עוד קרקע נוספת, אחר כך הוא מכר אותה, גם אותה. עכשיו, על חוב מגיע לו 100,000 שקל. הקרקע ללא השבח הייתה שווה 80. עם השבח היא שווה 100. אומר בעל חוב, תנו לי את הקרקע, שהרי מגיע לי 100,000 שקל. הוא רואה איתו, אם לא, 20,000 אנחנו השקענו מכספינו. ה-20,000 שעליית המחיר זה לא כסף שלך, זה לא כסף של אבינו. אנו השקענו את זה מכספינו. למה אתה תגבה את השבח? בא התוספות ואומר, שיטת התוספות היא, בניגוד לרמב״ם, שבעל חוב גובה את השבח כי מצווה ליתומים לפרוע חוביהם, אז היתומים צריכים לתת לו גם את ה-20,000 שקל. אוקיי. עכשיו שאלתי שאלה. מתי נעשה את הקרקע של הבעל חוב? מלמפרע ומכאן ולהבא? אז כולם אמרו לי שנעשה את הקרקע מכאן ולהבא. שאלתי, האם יש מישהו כאן בשיעור שחושב שהקרקע נעשית שלו מלמפרע? המישהו הזה זה אביי. בפסחים, פסחים דף למד עמוד בד, איתמר, בעל חוב, אביי אמר למפרע הוא גובה, ורבא אמר מכאן ולהבא הוא גובה. מסבירה הגמרא, שאביי אומר למפרע הוא גובה, בגלל שיש לו שיעבוד, אז הוא גובה למפרע. ורבא אומר לו, למפרע הייתה ברשותו של הלווה, הלווה יכול לפרוע לו גם במזומן, גם בקרקע אחרת, גם במטלטלין, ואם בעל חוב גובה, רק גובה מכאן ולהבא. כידוע שההלכה כאביי רק ביעל כגם, הלכה כאביי ביעל כגם, אבל יעל כגם זה לא כולל את ה... את הנקירה שלנו. אז בעל חוב מכאן ולאבא הוא גובה, אתם צדקתם בהחלט, כל הדוברים בשיעור צדקו שהם חושבים ונכון שלהלכה בעל חוב גובה מכאן ולאבא. אוקיי, אז עכשיו יוצא דבר והיפוכו. אני חשבתי, אם היו שואלים, תראו מזה, מה זה שכל בעלי בתים, מה זה דעת תורה, אם היו שואלים אותי, האם מגיע, מתי מגיע לבעל חוב יותר שבח? כאשר הגבייה שלו היא למפרע, כאשר הגבייה מכאן ולאבא. אני הייתי חושב שככל שהגבייה שלו עמוקה יותר והוא גובה אפילו למפרע, ככה התברר שהקרקע שלו, אז הם השביחו את הקרקע שלו, אז מגיע לו השבח. נכון, השבח מגיע לו, אבל לשלם הוא צריך, אומר התוספות. הפוטיקי זה כמו הבאי. מה פרוש הפוטיקי זה כמו הבאי? כמו שהבאי אומר בכל חוב למפרע הוא גובה, ככה הפוטיקי זה אומר לו ככה. הפוטיקי זה ראשי תיבות, אפו תהה קאי, פה אתה עומד, פה הגבייה שלך. מה הוא אומר לו? אם לא הפרעך עד יום פלוני, תהה קרקע זו קנויה לך מעכשיו, אז הגבייה היא למפרע. אז זה בדיוק כמו הבאי. אז אם הוא גובה בעל חוב את הפוטיקי, הוא גובה אותה מלמפרע, שזה היה הקניין, נתן לו מעכשיו וכולי. אם קיבל מעכשיו, יוצא שהיתומים השקיעו בקרקע שלא שלהם, קרקע של הבעל חוב. מי שמשקיע בקרקע שלא שלו, מה הדין? הפסיד כספו לגמרי כי הוא השקיע בקרקע שלא שלו, או מגיע לו כל הרווחים, או מגיע לו לפחות ההוצאות. יש פה שלוש השקפות לבדוק. מה דעתכם? הוא השקיע בקרקע לא שלו, למשל, דוגמה, נגיד, הוא השקיע 10,000, יצא לו שבח של 20,000. נכון, תמיד כשמשקיעים זה עולה. אז הוא השקיע 10,000, נהיה לו שבח 20,000. כמה מגיע לו עכשיו? 20,000, כי זה שווה 20,000 השבח, לא מגיע לו כלום כי זה לא שלו, או מגיע לו לפחות ההוצאות. פה יש מין פשרה כזאת בין שתי מגמות. מצד אחד המגמה היא שהוא השקיע בדבר שלא שלו, אז מה השקעת בלא שלך? אז לא מגיע לך השבח, כמה שזה שווה היום, זה 20,000, תשכח מזה. אומר הבן אדם, אבל אני השקעתי, תנו לי לפחות ההוצאות, כמה שהוצאתי. אז מה אומרים? תלוי מה יותר על מה. אם ההוצאה יתרה על השבח, או השבח יתר על ההוצאה. על פי רוב, כל אחד שמשקיע בסום שכל, אז השבח המתקבל כתוצאה מן העבודה הוא יותר גדול מההשקעה. אז אם כן, השבח על פי רוב יותר מאשר ההשקעה, אז מה אומרים? אתה, היתומים ירדו לקרקע שהיא לא שלהם, כי למפרע של הבעל חוב באפוטיקי. אז מה מגיע להם? לפחות לפחות את ההוצאות. אז מגיע ליתומים את ההוצאות. אומרים היתומים לבעל החוב, תראה, הקרקע זו היא לא קרקע רגילה. כלומר, מה אני רוצה להגיד עכשיו לפי התוספות? מה זאת אומרת שאלו, מה הם תרצו? תוספות חשבו שמדובר בגמרא בקרקע רגילה. בקרקע רגילה בעל חוב גובה את השבח ולא מביא להם כלום. למה? כי השבח נחשב שגדל ברשותם, ומתקנת חכמים זה כאילו גדל ברשות אביהם משום נעילת דלת, אז בעל חוב טורף את השבח ולא מביא להם כלום. זה בגבייה שהיא מכאן ולהבא, כי כאילו הוא גבה מהאבא עכשיו. הם עומדים במקום אביהם, כמובן שמצווה עליהם לפרוח על אביהם, אז הם עומדים במקום אביהם. אבל אם זה הפוטיקי, אז אני חשבתי שזה מקטין את זכויותיהם. לא, זה מגדיל את זכויותיהם. למה? כיוון שהוא אמר לבעל החוב, אם לא יפרע עד יום פלוני, יהיה קרקע זו קנוי לך מעכשיו, אז הוא קנה את זה מלמפרע. וזה הסכם, והיתומים ידעו את ההסכם הזה, אז מה הם השקיעו? אז הם כמו יורד לשדה חברו, אבל יורד לשדה חברו שלא ברשות. כי יורד לשדה חברו ברשות, שמין לו את השבח. יורד שלא ברשות, לא מגיע לו השבח, כי הוא ירד שלא ברשות. אבל יש שבח, אז לפחות מגיע לו ההוצאות. לכן ליתומים מגיע, מתוך השבח מגיע להם שיעור ההוצאות. אומר התוספות, זה פה הוויכוח. יתומים אומרים, אנו השבחנו, ולכן מגיע לנו ההוצאות. בעל חוב אומר, אביכם השביח, ולא מגיע לכם ההוצאות. עד כאן הוויכוח ביניהם. והוויכוח הוא לגיטימי, אומר התוספות, היות מדובר כאן בקרקע הפוטיקי. מה יוצא מהתוספות? דבר שהוא לכאורה מוזר, ונכתוב את הדבר המוזר על הלוח. כאילו, בשכל של בני אדם, בשכל הפשוט, זה נשמע הזוי, ונרשום את ההבדל הזה, פה יש לנו בדיוק. מקום, מקום לכתוב. רק רגע, אני אכתוב את שני הדינים ואני אשאל, תשאל כל שאלה, כי אני אכתוב את שני המקרים. אז אני אכתוב ככה, בעל חוב מכאן ולהבא גובה. גובה. אז לפי התוספות, גובה מיתומים גם השבח משום נעילת דלת. הוא משלם להם משהו על השבח או לא? בעל חוב רגיל, לפי התוספות. אישה לא גובה שבח, אבל מיתומים משום נעילת דלת גובה. ואינו משלם להם. כי נחשב, כי הוא נחשב כגובה מאביהם, הוא נחשב כגובה מאביהם, משום נעילת דלת. נחשב כגובה מאביהם, משום שמצווה עליהם לפרוע, לפרוע. זה לפי התוספות.
זה,
זה בלי הפוטיקים. עכשיו, עכשיו, לפי התוספות, מה יהיה אבל הפוטיקי? פוטיקי, מה זה הפוטיקי? אם לא, אם לא אפרעך ליום פלוני, ליום פלוני, תהה שלך מעכשיו. אז אם כתבנו פה שפה הגבייה מכאן או לאבא, פה הגבייה למפרע. אז מה ההשקעה של היתומים? היתומים נחשב כמו יורד לשדה חברו, לשדה חברו שלא ברשות. כן, אבל זה לא ברשות, הוא לא ציווה אותם, הוא לא אמר להם תשקיעו, הם השקיעו, שלא ברשות. אז מה הדין? שמגיע להם הוצאות, שמגיע להם הוצאות. מה זה הוצאות? הוצאות שהשקיעו, הוצאות השבח. אז התוספות מעמיד את הגמרא באופן הזה. בא הרמב״ם, ואומר שמגמרא הזאת, זה המקור שלי. ומה שאני חולק על התוספות, הרמב״ם חולק על תוספות וסובר. כמו מתנה. בעל חוב לא גובה השבח, כך מיתומים לא גובה השבח. אז הרמב״ם לא מעמיד את זה באפוטיקי, הרמב״ם מעמיד את זה בלי אפוטיקי, במסקנתו שלא גובה השבח. והתוספות אומר, פה מדובר באפוטיקי. אז יש עכשיו ויכוח בין תוספות לרמב״ם, כאילו לא רק, לא רק רמב״ם, עוד ראשונים, האם מדובר כאן באפוטיקי או לא. אז התוספות עושה הוקימתא שמדובר באפוטיקי. לכן תוספות זקוק, כיוון שהוא עושה הוקימתא, למשפט הבא שמתחיל במילה תידע. תידע שמדובר באפוטיקי, אני אביא לך ראייה, כאילו, כדי שלא תוכיח נגדי מהגמרא. עכשיו סשה הייתה לו שאלה, יכול לשאול, כן. חפץ, אתה שואל מקרה אחר, לא, מותר לי לשאול כל שאלות בשיעור, רק תגדיר. חפץ נגנב, אוקיי.
המגבלה.
חפץ נגנב, עלה.
והשביח אותו הגנב, הוא מחזיר רק חפץ שנגנב.
נגיד גנב גנב זהב, עשה מזה טבעת.
טבעת.
וקנה בשינוי, אז הדין הוא שהוא מחזיר את שווי הטבעת.
בדיוק.
לא את הטבעת, קנה בשינוי. גנב יש דין קניין שינוי. שאם גנב לקח מטיל זהב והשביח אותו והתיך את זה בקור, בקור ועשה מזה טבעת, והטבעת שווה הרבה כסף, אז הטבעת שייכת לגנב, לא מדין שבח, מדין שגנב קונה בשינוי שכתוב פסוק על זה. והוא משלם לו כשעת הגניבה. יפה. כן. כן.
ועכשיו התברר שבדבד זה שייך לבעל הכל.
כן.
ומחזירים לו במעשרת
היותר. אז מגיע להם ההוצאות. אבל בעל חוב מקבל, אבל הגנב מקבל את השבח.
למה הם לא מחזירים את זה
את, את השבח. התשובה היא ככה.
למה הם לא מחזירים את עלות הקרקע באותו רגע ש...
כן, התשובה היא ש... התשובה היא ששונה, יש פה שני הבדלים. הבדל בין גנב ליתומים, והבדל בין קרקע למטלטלין. שגנב, שגונב מטלטלין, קונה אותם בשינוי. לכן כל הרווחים שתוצאה מהשבחים שהוא השביח ועשה מזה טבעות, זה שלא כי הוא קנה בשינוי והוא משלם גישת הגניבה. אבל קרקע לא נגזלת. קרקע לא נגזלת ולא קונים אותה בשינוי. אז למשל אותו מקרה גנב שגנב קרקע והשביח אותה עם כל השבחים שבעולם, אז הוא לא קונה בשינוי, הוא מחזיר את הקרקע עם כל השבחים בחינם. אלא מה הוא יורד לתוך שדה חברו שלא ברשות, ששוב אותו דין שמגיע לו ההוצאות. כאילו גם גנב, גם גנב אני חושב, גנב שהשקיע בקרקע, גנב השתלט על קרקע. והשביח אותה והשקיע בה, אז הוא לא יותר גרוע מיורד שלא ברשות. לא ירשו לך לרדת, אתה ירדת שלא ברשות והשקעת. אז עכשיו זה שווה הרבה יותר. בהתחלה הייתה קרקע בורה, עכשיו הוא סידר כבישים ושבילים ומדרכות וסידר. אז הוא יורד. כן, למה? כי קרקע לא נגזלת. ההבדל הוא שמטלטלים נגזלים, אז ימי לה השבח שלו. אבל קרקע איננה נגזלת, אז ממילא הקרקע הוא לא קנה בשינוי, ממילא השבח הוא לא שלו, השבח הוא לא שלו, אבל מה, הדין של התוספות קיים, שזה כמו יורד לסדור שדה חברו שלא ברשות, שמה הדין? שמין לו וידו על התחתונה. מה זה ידו על התחתונה? הוא לא יכול לבקש את שווי השבח, כי הקרן לא שלו, יכול לבקש הוצאות. אם ההוצאות נמצאות בתוך השבח, אם הפוך, הוא הוציא הרבה הוצאות והשבח פחות, היה שלמזל לקח הרבה ככלי עבודה והפסיד, אז השבח הוא פחות מאשר ההוצאות, אז הוא מקבל חלק מההוצאות כמה שמגולמות בשבח, אבל לא יותר. למה? כי הבעלים לא מגיע להם פרס, בגלל שגנבו מהם לא מגיע להם פרס לקבל קרקע מושבחת, אז לכן הגנב הוא כמו היתומים שירד תוך שדה חברו שלא ברשות, זה בקרקע. אבל מטלטלין שקונים בשינוי, אז זה שלא. בסדר? טוב. כן, בבקשה.
לפי הרמב״ם שבעל חוב לא במשבח של יתומים, אז אין גם אבא אמינא שאישה בכתובתה יתגבה שבח מיתומים. אז לפי זה, מה החידוש של הגמרא?
יפה, אני אסביר עוד מעט, יפה. חיכיתי לשאלה הזאת, אני מיד אענה על זה, כי אני רוצה להמשיך את התוספות, אני אענה על זה עוד מעט, בסדר? שאלת יפה מאוד. כן.
מה קורה עם היתומים? השביחו את הקרקע, אבל עשו שבח שבתוכו, משהו שהוא הבעל הקרקע לא רצה בכלל, שנגיד הרסו מבנה שהיה עליו, שאבא שהיה מבנה שמאוד חשוב לו, זה בנו מבנה הרבה יותר טוב, הרבה יותר זה. הוא אומר, אני כבר לא רציתי את זה, אז אתם עשיתם לי, אבל מבחינה כלכלית זה אולי שבח נחשב.
אני חושב שלא מסתכלים לא אחרי השיגונות שלהם מה להשקיע ולא אחרי השיגונות שלו שהוא לא שווה לו להשקיע, אלא לוקחים אדם שמאי כלכלי שמבין עניין והשמאי יגיד האם יש במבנה שהוסיפו היתומים האלה מעלה את הערך או מוריד את הערך. אם השמאי יגיד, זה מוריד תאריך, מבנה מכוער, אם יגיד, מבנה מצוין, שווה להשקיע, הכל לפי השמאי, כי זה עובר לסוחר, הכל לפי המחיר. טוב, נסכם מה למדנו, שמגמרה הזאת, במציע קופיוד, יש סתירה לתוספות, וזה מושך לכיוון של הרמב״ם, וזה המקור בעצם, שאם היתומים ישביחו, לא גובים מהם, בתוספות הוא מעמיד את זה באפוטיקי, זה התירוץ של תוספות. אבל זה כמו הוקימתא, עושים הוקימתא, מי אמר שזה נכון הוקימתא? לכן תוספות זקוק להגיד ותדע. כלומר, אביא לך הוכחה שהתירוץ שלי נכון, כי בדרך כלל תירוץ לא צריכים להגיד ותדע. אומרים תירוץ, נגמר התירוץ, זהו, לא צריכים להגיד ותדע. למה תוספות פה צריך להגיד ותדע? כי לפי הרעיתות הגמרא במציע, אז נראה שגביית השבח הולכת על שני מסלולים, כמו שאמרנו. מסלול אחד משום נעילת דלת, אופן אחד של נעילת דלת, ואופן שני שיש לו על מי לחזור, שהוא מקבל את הכסף. הוא מקבל מתנה, אין לו על מי לחזור, אז לא לוקחים את השבח. אז היתומים דומים לקבל מתנה שלא יגבו מהם. והנה הגמרא במציע, מאמתת את זה, זה שיטת הרמב״ם. אז מה תוספות? לא, יש לי תירוץ, מדובר באפוטיקי. לכן הוא צריך זקוק לבתידע. זה המבנה של התוספות, ותידע, שמדובר באפוטיקי. דה, כאמר התם, המסקנה, יש הרי ויכוח. יתנו הרי אם אנו השבחנו, הלכו ואומר, אביכם השביח. על מי להביא ראיה? אז שאלה בגמרא. בא תוספות ואומרים, מה המסקנה שם? של היתומים להביא ראיה. מה היא טעמה? ארה כוונדה לגוויינה קיימה, כמן דגב ידמיה. אומר התוספות, וידה לא עשו אפוטיקי, מה היא חשיב לה בחזקת בעל חוב? עד רבה, הביא בחזקת יתמי, דמצי לסלוקי לי בזוזי, ובעל חוב נהייתי ראייה. תוספות, אומרים כאן רעיון מאוד חזק, והוא, מי המוחזק בספקות? ידוע הכלל, המוציא מחברו עליו הראייה. ומכיוון שאמרנו שבעל חוב לא באפוטיקי, גובה רק מה? מכאן ולהבא, אז גם אם יש ספק על הזכויות של בעל חוב, אם מגיע לו לגבות או לא מגיע לו לגבות, יכול להיות הרבה ספקות. ספק אם הקרקע הזאת השתעבדה או לא השתעבדה, ספק אם מגיע לו לגבות שבח או לא מגיע לו שבח, כל מיני ספקות, מי נחשב מוציא מיד מי? נחשב תמיד הבעל חוב כמוציא מיד היתומים, נכון? זה ההיגיון אומר. כלומר, בכל הספקות שיש לבעל חוב נגד למלווה, נגד הלווה, המלווה נחשב מוציא מחברו, ואם יש ספק, עליו להביא ראיה. אז אם יש ספק פה מי השביח, היה צריך להיות, אומר התוספות, שהקרקע תהיה בחזקת יתומים, ובעל חוב יביא את הראיה. ואילו מה המסקנה של הגמרא? בדיוק הפוך. הגמרא מסיקה שם של היתומים להביא ראיה, מה הייתה מה? ארא כוונדה לגוויינה קיימה, כוונדה גביה גמיה. כאילו הקרקע כבר גבויה. כלומר, הבעל חוב הוא המוחזק. שואל תוספות, מה פתאום הבעל חוב הוא המוחזק? הרי בעל חוב, בחוב רגיל, מכאן ולהבא הוא גובה. למה אתה אומר שהוא המוחזק? על כורחנו צריכים להגיד שמדובר באפוטיקי. מה זה אפוטיקי? שהוא אמר לו, אם לא יפרח עד יום פלוני, יהיה קרקע זה קנוי לך מעכשיו. אז הקרקע היא קנויה מעכשיו, אז היא קנויה לבעל חוב מלמפרע. אז קודם כל נתון ראשון שהקרקע היא נתונה לבעל חוב למפרע. אם היא נתונה לבעל חוב למפרע, אז זה שלו. אז אם זה שלו, אז זה בחזקתו מלמפרע. כי לא שילמו לו, ואמר לו אפוטיקי, אפוטיקי זה אם לא יפרד יום פלוני, קרקע זו קנויה לך מעכשיו, אז למפרע זה שלו. אם למפרע זה שלו, אז הקרקע, גוף הקרקע היא שלו. באים היתומים אומרים, תביא לנו הוצאות של השבח. אומר, מי מכיר אתכם? זה אביכם משביח. אז הם מוציאים ממנו. אם הם מוציאים ממנו, אז הקרקע בחזקתו. אז אומר התוספות, רואים מהמסקנה של הגמרא, רואים באיזה מקרה מדובר. כי לדעת התוספות, הדיון המשפטי בין היתומים לבעל חוב, תמיד הבעל חוב יחשב מוציא מחברו עליו הראיה, כי הקרקע בחזקת הלווה, ומה פתאום אומרים, קרקע לגוויינה קיימה כמן דגביה גם, מה פתאום, הרי הוא מוציא מהם על כורחנו, שאומר התוספות, צדקתי בתירוצי שמדובר באפוטיקי, ואם מדובר באפוטיקי, הקרקע בחזקתו, אם הקרקע בחזקתו, אז הם אומרים, תשלם לנו שבח. הוא אומר, לא נכון, אביכם ישביח. אז יש ויכוח עכשיו על השבח, אז מספק הוא פטור מלשלם את השבח. אם היה ספק על הגבייה שלו מהם, אז הוא המוציא מחברו. אם ספק אם מגיע להם הוצאות, אז הם מוציאים ממנו. אומר התוספות שנובר באפוטיקי, כלומר זה תירוץ תוספות, תוספות דורים תידע. והסברתי למה הוא צריך להגיד תדע, כדי לאמת את התיאוריות שלו. נראה את הגמרא במציע קופיוד, ונשמע אם יש לכם שאלות. רק רגע. הרמב"ם יגיד לא, שמדובר לא בפותיקים. מה, אז איך הרמב"ם יגיד על המסקנה, כן? זה אתה שואל. נראה מה הרמב"ם יגיד על זה, על הפותיקים. במציע דף קוף יוד. אני קורא את הגמרא ונראה איך התוספות מוציא את ההוכחה משם. יתומים אומרים, אנו השבחנו, ובעל חוב אומר, אביכם השביח. על מי להביא ראיה? במציע קוף יוד עמוד א'. יתומים אומרים, אנו השבחנו, ולבעל חוב לא מגיע לו. ואין לבעל חוב מה שהשביחו יתומים כלום. בעל חוב אומר, אביכם השביח, על מי להביא ראיה? סבר רבי חנינא למימר, ארא בחזקת יתמי קיימא. רבי חנינא חשב שהקרקע היא בחזקת יתמי. אבל בעל חוב להביא ראיה. למה הוא סבר ככה? הרי זה הפוטיקי. נו. אמר לה, הוא סבא, אחי אמר רבי יוחנן. על היתומים להביא ראיה, הפוך. מה איתמה, ארא, כיוון דלגוביינה קיימה, כיוון דגביה דמיה, ועל היתומים להביא ראיה. אז מה הוא אומר? החנמי, השטרה, כיוון דלגוביינה קיימה, כיוון דגביה דמיה, ועל היתומים להביא ראיה. עכשיו השאלה, מה הוא חשב? השאלה, מה הוא חשב באב האמינה? מה הוא חשב? טוב, צריכים לדון בזה. בכל אופן, מה יוצא מזה? שהתוספות מעמדים את הגמרא הזאת באפוטיקי. טוב. באמת הגמרא בסוף אומרת, בסוף, 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 אומרת, אחר מה יסכין, גונד שוויה נעלה אפוטיקי. אמר לו יפירון, בסוף, בסוף אומרים יעל עוד קושיות נוספות. קושיות אחרות אומרים לבר כאן באפוטיקי. השאלה היא אם כבר בהתחלה דובר רק באפוטיקי או לא. אז זה, הכל מודים לבסוף שמדובר באפוטיקי, כי הגמרא מעמידה את זה בקושיות נוספות, שאני לא רוצה להיכנס אליהם, כי צריך ללמוד את כל הסוגיה בשביל זה. אז בסוף מדובר באפוטיקי. השאלה אם כבר בהתחלה הגמרא ידעה לצורך ההנמקה הזאת שמדובר באפוטיקי. אתם אומרים, כן, כבר בהתחלה ידענו זאת. טוב. בגלל עוד קושיות, עוד קושיות. רוצים לברר את הדינים, מקשים עוד קושיות. אז לסיכום העניין, מה יוצא? שהתוספות הם חושבים ככה, שהיתומים, בעל חוב גובה את השבח מיתומים. עכשיו, נשאלה על הרמב״ם, השאלה של התוספות. התוספות הרי הוכיחו הוכחה עם מסכת בכורות, עם מסכת בכורות. מכוח קושיית הגמרא הוכיחו שמדובר מיתומים. כך הוכיחו התוספות. מה הרמב״ם יעשה עם ההוכחה הזאת? מי רצה עוד לשאול עוד שאלה אחרת? כן.
יש לי שאלה על הראייה של התוספות, שאומרת, בגלל שעשו הפוטיקי, אז התוספות אומר שהקרקע של הבעל חוב למפרע. אם זה כבר שלו, אז אני לא מבין את הלשון בגמרא, כתוב כיוון דלגוביינה קיימה. לגוביינה קיימה נשמע שזה עדיין לא שלו, הוא צריך לגבות, אבל אם זה כבר שלו, למה
צריך להגיד שזה עובד לגבייה? כי... מה הוא אומר לו? אם לא הפרחה ליום פלוני, יהיה קרקע זו שלך מעכשיו. אז מדברים, רק רגע, מדברים שהוא עוד לא פרה לו. עכשיו בעל חוב רוצה, הולך להיפרה. וכאשר בעל חוב, כרגע ברור שהקרקע בחזקת היתומים, הבעל חוב בא לגבות את הקרקע מהם. אומר בעל חוב ליתומים, אני מגיע לי הקרקע כי זה הפוטיקי שלי. אז כרגע הוא עוד לא גבה. ולמה הוא עוד לא גבה? כי יש ויכוח בינו לבין היתומים, אם ישלם להם את השבח, הם אומרים, אתה תגבה בסדר, אבל אנחנו השבחנו, תביא כסף על השבח.
ולמה הזמן למה הוא בא לגבות?
כי כל תהליך, גם שמגיע הזמן, לא חוטפים ואומרים, יאללה, אני חוטף לך, לא. באים לבית דין, אומרים, הגיע הזמן, תביא לי את הקרקע.
אבל אם הגיע הזמן, זה כבר אמור להיות שלו, ככה הוא כתב,
לא? בסדר, אבל יש תהליך של גבייה בבית דין, לא שאדם בא לחטוף מה שני דברים. אז יש כאן תהליך שהוא בא, כי למשל, גם אם הגיע הזמן, הוא בא לבית דין, פתאום היתומים זכו בפייס, אומרים, זכינו אתמול בפייס, אנחנו רוצים להביא לך כסף. אז יביאו לו כסף. אלא מדובר שהגיע הזמן ואין להם לשלם, אז יש הליך של גבייה. אז אומרים, הקרקע הזאת עומדת להיגבות, כי היא מגיעה לו בדין. אז מלא רואים את הקרקע כמונחת ברשותו. אז עכשיו יש ויכוח ביניהם. אומרים היתומים, לא, סטופ. לא תגווה, עד שתשיב לנו את ההוצאות שהוצאנו על השבח. מגיע לנו ההוצאות, תביא לנו את ההוצאות. אומר, לא. רואים לו, לא תביא את ההוצאות, לא תגווה. הם צודקים. נכון שמגיע לו, אבל אומרים, תביא את ההוצאות. אומר, לא אביא לכם. אז צריכים ללכת על זה לבית דין או לא? אז אי אפשר להגיד, לא. קודם הוא יגווה, ואחר כך נדבר על ההוצאות. כי הם רוצים למנוע את הגבייה ולהבטיח לעצמם שכשהוא יגבה יביא להם את ההוצאות. זה הוויכוח ביניהם. באים לבית דין, אומרים בית דין ליתומים, תראו, פה מדובר באפוטיקי. אפוטיקי זה אומר, אם לא יפרחה ליום פלוני, יש לך מעכשיו. אז אומר בית דין את מה שאתה אומר בדיוק ליתומים. אז אומרים בית דין ליתומים, תראו, אנחנו צריכים להסכים, היות ואביכם וגם אתם לא פרעתם לו ואין לכם, אז אתם כולנו מסכימים שהקרקע שלו מי למפקע? אתם מסכימים? כן. אוקיי. עכשיו, בדבר השבח. אתם טוענים שאתם השבחתם. אם אתם השבחתם, מגיע לכם הוצאות. אבל הוא אומר, אביכם השביח. וצריכים להוכיח את זה. אז השאלה, על מי נטל הראייה? אומר בית הדין לפי התוספות ליתומים, היות והקרקע היא שלו, כי הוא אמר לו מעכשיו, אז בוא ניתן לו את הקרקע. בדבר תביעתכם על ההוצאות, על מי חובת הראייה? המוציא מחברו, על הראייה, אתם תובעים את ההוצאות שהוצאתם על השבחת הקרקע שלו. מגיע לכם, מסכימים שמגיע לכם. אבל מה? לא בטוח שאתם השבחתם, אולי אביכם השביח? אז נטל להוכחה מוטל עליכם, זה מה שכתוב בגמרא.
אז לא שזה ממש שלו.
זה ערב הגבייה, שום דבר לא שלו. אף אחד לא יכול להגיד ערב הגבייה שזה כבר שלי. אני בא לטבוע בבית הדין. אין דבר כזה שאדם יגיד דבר שלך הוא שלי. גם מה שמגיע לי, אבל הוא מוציא, המוציא מחברו, הוא צריך להוציא, הוא מוציא מהם. בסדר?
מה לחוב? צריך להישבע כי הוא בא להוציא
מיתומים? יפה אתה אומר, יפה אתה אומר. האם בעל החוב צריך להישבע? אני חושב שאתה צודק, כי הבא לי פרה מנכסי יתומים, לא יפרה אלא בשבועה, נכון? אז זה עוד דוגמה, הנה רבי יוסף מביא עוד המחשה, שזה לא אוטומטי שלו, אלא הוא צריך, יש פרוצדורה מסוים, הוא צריך לבוא לבית דין, ולטבוע, ולהסתדר איתם על השבח, כן או לא, ולהישבע, כי הנפרה מיתומים לא יפרה אלא בשבועה, בהחלט אתה צודק, אבל אחרי שהוא עובר את כל המסוכות האלה, גם נשבע וגם הכל, אז מגיע לו. עכשיו אומרים בדין, אתה תגבה הפעם בלי לשלם את ההוצאות. למה? כי ודאי הקרקע שלך, וספק אם מגיע להם הוצאות. אז אם אתם טוענים, אנחנו השבחנו, חובת ההוכחה מוטלת עליכם. אם השבחתם, קבלו כסף, תוכיחו שאתם השבחתם. בסדר? זה מה שכתוב שם. אוקיי, עכשיו נשאלת השאלה עכשיו, על ההוכחה, לפי הרמב״ם, הוכחה של התוספות. אז ההוכחה, התירוץ צריך להיות על פי פירוק לגורמים של כל הדינים של המשנה, ולהסביר שוב את המשנה. המשנה פותחת בבכור. בכור לא נוטל מן השבח. בכור שייך לבעל חוב או משהו? לא. הבכור נוטל את מה שהתורה נתנה לו. אבל הוא נוטל בכל אשר יימצא לו. הבכור מדברים ביחס למי?
יתומים.
יש פה מושג של שיבוד נכסים אצל בכור? אין. שתיים. האישה בכתובתה. האישה בכתובתה. ממי גובה האישה את כתובתה? גם היתומים וגם הלקוחות. כלומר, יתרון האישה על הבכור, שהיא גובה גם יתומים וגם מלקוחות. אומרת המשנה שהיא לא גובה את השבח. ממי לא גובה? לא מיתומים ולא מלקוחות. בנות במזונותיהן, לא גובים את השבח. ממי הם לא גובים? מיתומים. יש חידוש בנות לגבי לקוחות? לא. למה? כי לקוחות לא גובות מנכסים משובדים. אמרו תוספות, אתה רואה שכל המשנה מדברת על יתומים. אז כאשר מקשים בעל חוב גובה את השבח, מתכוונים מיתומים, כי כל המשנה עוסקת ביתומים. יגיד על זה הרמב״ם את התשובה הבאה. נכון, המשנה עוסקת כל אחד ואחד בדין שלו, דיינו. הבנות במזונותיהן. האם הבנות גובות בכלל את המזונות שלהם מטעם שיעבוד נכסים? הבנות גובות מזונות שלהם מטעם שיעבוד נכסים? לא. אלא מה? זה התנאי כתובה. התנאי כתובה אומר שהבנות מגיע להם מזונות מהבנים. חובה על הבנים לתת לבנות מזונות. מזון. כמו שיש דין מזון האלמנה, ככה יש דין מזון של הבנות. אז אם כן, הם חייבים מנכסי האבא לתת להם מזונות. אבל את זה לא גובים מלקוחות, וגובים רק מהבנות, מהיתומים. עכשיו שואלת הגמרא שאלה, ואמר שמואל בעל חוב גובה את השבח, אז אצל מי השאלה עכשיו? בעל חוב גובה את השבח? השאלה יכולה להיות על שני המקרים האחרונים, אבל לצדדים, לפי הרמב״ם. אישה שגובה בדרך כלל גם מלקוחות וגם מיתומים. אז לפי הרמב״ם מיתומים, אין מצב שהיא תגבה את השבח. כי שמואל לא אמר בעל חוב גובה את השבח, אלא מלקוחות. אז אם מקשים מלקוחות, אז איך מקשים? למה אמרת שאישה לא גובה את השבח? ושמואל אמר בעל חוב גובה את השבח מלקוחות. אז האישה שדינה לגבות מלקוחות, היא תגבה את השבח מלקוחות. אז הקושיה על אישה מלקוחות. והבנים, והבנות, לא הקושיה על לקוחות. התוספות אמרו, שיות והרישה של בכור מאירי מיתומים, והסיפה מאירי ביתומים, אז גם האמצע מאירי מיתומים. הרמב״ם לא מקבל את זה ואומר שקושיה על כל אחד כעניינו. הבכור בכלל זה לא שיעבוד. האישה גובה מלקוחות. מקשה גמרא, תן לה את השבח מלקוחות, למה לא? מה עם הבנות? הבנות גובות מלקוחות? לא. אבל הבנות מגיע להם אוכל מהיתומים. שואלת הגמרא, למה לא יקבלו מהשבח? שכמו בעל חוב מלקוחות גובה את השבח, גם בנות במזונות יגבו את השבח מהיתומים לצורך המזונות שלהם. עונה גמרא, מכולי כתובה שנו כאן. מה זה מכולי כתובה? שבעל חוב גובה שבח משום נעילת דלת, ובאישה מכולי כתובה. אז אם כן, ההנחה של התוספות שכל המשנה הולכת באותו קו שעוסקים ביתומים, הרמב״ם יגיד לא, זה כל אחד ואחד כעניינו. הבכור בכלל זה לא שיבוד נכסים, והאישה, שאלנו הלקוחות שתגבה מלקוחות, והאחרון שאלנו בזון הבנות, שבין כך אוכלות מהיתומים, בנות הרי אוכלות מנכסי יתומים, זה התקנה, אז למה לא יקבלו את השבע של היתומים? עונה הגמרא, מכולי כתובה שלנו כאן. הסברנו מה זה מכולי כתובה, שאוקמה דאורייתא. טוב, הגיע הזמן כבר פרשת השבוע.